עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. שוב שבוע טוב למאזינים שמצטרפים אלינו אל השעה השנייה. עורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי, ואנחנו עכשיו מנסים להבין מה קורה במשרד השיכון. לא שולחים לבנות פה איזה עיר חדשה בקרוב, אבל בכל זאת הגיע לידי הציבור החרדי תפקיד כמו שר השיכון, כשברקע מצוקת דיור כל כך גדולה בציבור החרדי. קרה מה שקרה, הרב ליצמן כזכור פרש מהממשלה בעקבות ביקורת קשה להתנהלות הממשלה בנושא הקורונה והציבור החרדי. מאז המשרד התגלגל כפיקדון לידיו של סגן שר האוצר הרב יצחק כהן משעס, שהחזיק בתיק הזה והיום החזיר אותו בחזרה למי? לא ברור. האם הוא חוזר לאגודת ישראל ושם אין לה את מי למנות כי אין נציגים אגודאים בממשלה? אולי דווקא ממקום עשייה מרכזית, סיעות אחרות באגודת ישראל, כמו שלומי אמונים בראשות הרב פרוש, או עשייה של הרב אייכלר בלז, הם ינסו לקחת את התיק הזה אולי בדמות סגן שר במעמד שר. ודווקא בסביבתו של הרב ליצמן בכלל מדברים על מינוי חיצוני, שהתיק יועבר לנציג מטעמם. נעשה קצת סדר. איתי גדסי, כתבנו, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
ישי כהן, כיכר השבת, ערב טוב ישי.
ערב טוב.
אז באמת הסיפור הזה מציף שוב מחדש את נקרא לזה המציאות שלנו החרדים, או לא מה שלנו, של המפלגות החרדיות בתוך הממשלה המוזרה הזו, כשברקע יש קורונה, ממשלה רחבה, והנה דוגמה אחת שפשוט לא ברור מה עושים איתה. איתי, אז לפי הפרטים שאנחנו יודעים, מי כרגע מחזיק בתיק השיכון?
כרגע אף אחד לא מחזיק, והדבר הזה צריך להסתיים במהרה, היות וראש הממשלה נתניהו לא יכול באמת להחזיק בתיק הזה בזמן רב, ולכן צריך למנות מישהו. אנחנו כבר דיברנו על כך שאיתי כהן התפטר ומה הסיבות שלו. השאלה הגדולה זה מי ימונה, וזה מה שמעניין בעיקר את החברים באגודת ישראל, גם פרוש וגם אייכלר שמשגרים מכתב בדרישה לליצמן בכלל לדבר איתם, לבוא ולהגיד להם מה קורה, למה, אתה יודע, הוא לא עשה זה גם לפני שהוא נתן את התיק לאיתי כהן, והייתה גם על הנושא הזה ביקורת, והביקורת העיקרית זה למה הוא לא בא ומתייעץ, והוא שומעים כל מיני שמות בעיקר בתקשורת, על יאיר פינס ועל לייבוביץ וכל מיני שמות, והדבר היחיד שהם דורשים זה תבוא תגיד לנו. העובדה שהוא בחר לשוחח היום עם גפני, זה כדי יכול לבוא ולהוטט להם, אני בכלל אפילו לא סופר אתכם, כן, בשפת הרחוב, אני מדבר ישר עם יושב ראש דגל התורה, אנחנו ראשי עשיות, ואנחנו נחליט לבד, אם הדבר הזה ימשיך ככה, ובאמת ימונה איזשהו מישהו אחר, אני חושב שנגיע פה לאיזושהי סיטואציה בתוך יהדות תורה, בתוך אגודת ישראל, סיטואציה שלא הכרנו בעבר, ויכול להיות שאולה גם כל מיני השלכות, ולצד העובדה שבאגודת ישראל יש בלגן, אנחנו רואים שגם ביהדות התורה בכלל, גם בדגל התורה יש בלגן, גם כשמתגלגל שם, מעניין מאוד לראות לאן שני הדברים האלו ילכו.
אוקיי, ישי, מאחורי הקלעים הרבה מאוד ביקורת משני הצדדים על שני הצדדים, זה את האמת צריך לומר.
אנחנו חוזרים לתקופה של עימותים בתוך יהדות התורה, כמו שאמריקאי, גם בתוך אגודת ישראל, גם בתוך דגל התורה, אבל אפשר לזהות כאן בימים האחרונים את המחנות בתוך יהדות התורה. כשאתה רואה את אייכלר ומאיר פרוש, שניהם ששולחים מכתב, וגם בביטונים, אם זה במבשר, אם זה ברעיונות, אם זה בהודעות התקשורת, חד משמעים, אסור להעביר את התיק הזה למישהו, לגורם חיצוני כמו יאיר פינס או לייבוביץ', כמו שזכיר את האגדסי, אלא להשאיר אותו בתוך עשייה. אגב, בנושא הזה גם משה גפני, יושב ראש דגל התורה, חד משמעית בנושא הזה בטוח, והוא אומר את זה בשיחות סגורות, התיק הזה של תיק השיכון צריך להישאר בידיים של יהדות התורה, צריך להגיע להבנות בנושא הזה. אגב, כמו שאומר איתי, יוצאו אחרי הפרסום בוואלה על הציטוטים של גפני נגד אפשרות להוציא תיק השיכון לגורם חיצוני, יוצאו הודעה שהשניים שוחחו בשעות הבוקר וכולי וכולי, אבל זה לא באמת הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה שוב המחלוקת הפנימית בתוך אגודת ישראל, ולצידו של ליצמן אתה רואה את חבר הכנסת נציג ויז'ניץ יעקב טסטר, שהיה בעבר גם עוזרו של יעקב ליצמן, ולכן אני חושב שכאן אתה רואה את המחנות בתוך אגודת ישראל, כמו שאומר איתי, גם בתוך יהדות התורה, דגל התורה אני מתכוון, אתה רואה את האימותים הפנימיים שיעקב אשר שולח מכתב ליצחק פינוס, יושב ראש הסיעה, מבקש ממנו שהודעות התקשורת בסיכום ישיבה הסיעה, שזה נושא רגיש, שהחברים יועדכנו לפני כן בתוכן ההודעות, ובתגובה הוא מקבל מכתב מלשכת פניות הציבור בלשכת יצחק פינדרוס, שכותבים לו, מכתבך התקבל, הוא יגיע לידי, ואנחנו נביא את...
קיבלנו מכתבך בתודה, לא, לכבוד חבר הכנסת הרב יעקב אשר. זה על דף של לוגו של הרב יצחק פינדרוס, של יושב ראש סיעת יהדות התורה. לכבוד חבר הכנסת הרב יעקב אשר, קיבלנו מכתבך בתודה, הדברים יובאו לידי חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, בברכה, פניות הציבור, לשכת יושב ראש סיעת יהדות התורה.
כמה זמן לא ראית כזה מכתב, אבי? כמה זמן לא ראינו כאלו עימותים מברכים בתוך יהדות התורה?
כן, אבל נו באמת, מה, לא יודע, אני כבר לא יודע מה, נו.
אני חושב שזה עימותים של ילדים, תאמינו לי, בוא, אנחנו נמצאים...
גן
ילדים, אתה יודע, אני חייב לומר לכם, אני חייב לומר לכם שבשבוע שעבר, שקיבלתי את הודעת סיעת יהדות התורה, וראיתי שכל חברי הכנסת של יהדות התורה מוזכרים, חוץ מיעקב אשר, זה קפץ לי באותו רגע, ואיש הייתה עבור על ההודעה, תראה איך זה בולט, שאתה רואה את מקלב וגפני ואייכלר וטסלר וברוכי, ויושב ראש עשייה פינדרוס כמובן, ואגב, זה רצף של הודעות, אני לא מדבר רק על ההודעה הזאת, ועד שיעקב אשר בא ואומר ליושב ראש עשייה, ועכשיו אני לא מצדד במישהו כזה או אחר, אבל לא בא וטוען את טענתו, אתה יודע, לבוא, תוציאו הודעות בצורה מתואמת, ונזכיר גם שיעקב אשר בעצמו יושב ראש עשייה, הוא יודע איך עושים את זה, אז מגיבים לו בצורה כזאת, אני חושב
אז זהו, כבר אין קורונה ובעיות הכלכליות של עם ישראל מאחורינו, בעיות הצהרונים סודרה כבר, חוק הגיוס גם אושר, ברוך השם, חוק הגיור גם כן הסתדר.
יש לה להתאמץ ולהסתלבט אחד על השני על חשבון הציבור, מה, איך אתה אומר, הקורונה מאחורינו, המצוקות הכלכליות, מצוקת הדיור שדיברנו עליה לפני רגע, אם יהיה שר השיכון הבא, הכל מאחורינו, אפשר עכשיו להוציא הודעות, דרך התקשורת, זה כנגד זה וזה כנגד זה, באמת מביך, וחבל שהגענו וחזרנו לאותם נקודות, אני חושב שאבל זו נקודה שולית בכל האירוע הזה, והאירוע המרכזי שוב, זה מי יהיה שר השיכון הבא, ואנחנו רואים את התרומת הזו מכל סיעת יהדות התורה מלבד יעקב טסלר, שחושבים שאסור, תפקיד בכיר, צריך לומר סוגריים, מזכרת הסגן השר יצחק כהן, הוא עדיין מכהן כשר במשרד האוצר, הם חושבים ביהדות התורה שאי אפשר להוותר על התיק הזה של משרד השיכון לטובת יאיר פינס, הכל גורם חיצוני, אלא חייב שזה יישאר בתוך יהדות התורה, וזה מאבק, אני חושב שגם בתוך אגודת ישראל, הרבה זמן לא ראינו כזה מאבק, כשאנחנו רגילים דרך כלל מאבקים פנימיים, שהם יותר פוליטיקה פנימית שפחות מעניינת את הציבור. כאן מדובר באירוע אמיתי של תיק השיכון, של שר בממשלה,
לא רק, אישה, אני רוצה להוסיף עליך, לא רק זה, אוקיי, ליצמן, אתה לא רוצה את התיק, אתה החלטה שאתה לא בעד, בבקשה, אין שום בעיה, אבל משבר הדיור, כמו שאמר קנאבי, ואמרת גם אתה, זה משהו שהוא שייך למגזר החרדי, הוא לא שייך לליצמן או למישהו כזה או אחר, התפקיד שייך אולי לליצמן, אבל לא השליחות הציבורית שהוא צריך לעשות עם זה, ואני חושב שבנושא הזה, חברי הכנסת של אגודת ישראל באמת צודקים, ונראה איך הדבר הזה יסתיים, האם באמת ליצמן נשב ויקיים דיון בנושא הזה יחד עם חברי התיעה, או ש... אתה יודע, יבחר למנות שוב, כמו שעשה בפעם הקודמת, באיזשהו מחטף יחד עם נתניהו, ויעשה את זה בסדר.
בוא נאמר שבפעם האחרונה... לנו לא נותר אלא להעביר את הדברים שלכם ללשכה לפניות הציבור, ונראה מה הם יעשו עם זה. אני מודה לשניכם, ישי כהן ואיתי גדסי, תודה רבה, ערב טוב.
שבוע.
תודה רבה.
ובזמן שיש דיון, מי בדיוק יהיה שר השיכון, ואיזה לשכה תעביר את הדברים לאיזה פניות ציבור, יש אלפי משפחות שעדיין לא מצליחות לחזור לשגרה בגלל מצוקת הצהרונים. הכיפוח המשמעותי בעניין הזה שגורם לכל המפעילים שזכו במכרז להפעיל צהרונים להכריז על שביתה, אחרי שמשרד החינוך אומר, אני כבר לא מעביר את התקציב שהתרגלתם לקבל. איתנו מרב ברוך הלפגוט, שלום, ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
היום היועץ הנלווה של מוסדות הפטור, ובעבר גם ניהלת את האגף לחינוך חרדי בירושלים, ואתה מכיר? סגן מנהל האגף, אתה מכיר היטב את התהליך שהתקציב הזה בעצם עובר ממשרד החינוך למפעילים אחרי המכרז ועד שזה מגיע לצהרון, ומה קרה עכשיו? אתה מצליח להבין איפה הנקודה?
נושא השביתה כרגע זה מתמקד בנושא נוסף, זאת אומרת, אנחנו נדרשנו לנושא הזה באופן עקרוני בכלל, וגם כולם יודעים את זה, אבל הצהרונים, המוסדות הפטור פשוט לא קיימים. מוסדות א' ג' במוסדות הפטור אין צהרונים. למה אין צהרונים? מכיוון שהצהרון, המימון של הצהרון, בצהרון עצמו, יש לו את אותו סדר גודל של הבוקר. וכאשר בבוקר אנחנו יודעים שהמוסדות הפטור הם מתוקצבים ב-55%, פה בואו נאמר שבעניין הזה יש איזושהי הבנה, יש הבנה של שני הצדדים, שמכיוון שאתה לא לומד ליבה, ואתה לא מכיר ממש את חוק החינוך כתובו וכלשונו, אז יש מספיק סיבה להבין שאתה לא תהיה מתוקצב באופן מלא, כמו שמישהו כן מכיר את החוק כתובו וכלשונו. אבל כשאנחנו נגיד לנושא הצהרונים, נושא הצהרונים הוא נושא שאין לו בכלל, קשר בכלל ללימודי ליבה. מדובר בחוגים, מדובר באפשרות להורים לתת לעבודה, מדובר בארוחת צהריים. זאת אומרת, מדובר במשהו חברתי, ואין שום סיבה שבנושא של צהרונים גם כן יהיה את אותו...
יהיה סוג של אפליה, מה זה קשור ללימודי ליבה, בכלל אידיאולוגיה לכל הוויכוח הישן הזה, שלא יודע מה אם הוא צודק או לא, אבל... אוקיי, קיבלנו שפה יש תקצוב מופחת בגלל עצמאות בחינוך. איך זה קשור לארוחת צהריים, אתה שואל?
יפה אמרת, יפה, זה בדיוק הנקודה. ועל זה אנחנו יוצאים למאבק בעניין הזה. אין שום סיבה שזה יהיה. ההורה נדרש, בפועל אין את הצהרונים, כי ההורה נדרש לשלם בכל ילד, סדר גודל של 350 ומעלה, פלוס אפילו 360 שקלים, עבור אותם שעתיים. זה ממש לא רלוונטי. המציאות היא באמת בשטח שאין צהרונים. והדבר הזה חייב לבוא להסברה. בנוסף לכך, כרגע המאבק, יש מאבק נוסף, זה בהנחתה של משרד החינוך, שמוטוטן שהאוצר נחית את זה, אבל מדובר בסייעות, בתוספת בנושא של הצהרון עצמו, שכבר, שיש כן את הצהרון, שזה בגנים למשל, שזה בכל המוגבות יש את הצהרונים, אז נושא של הסייעות, החליטו שהוא לא מתוקצה, אין סייעת נוספת. את ההודעה הזאת ננחיתו בעשירי לתשיעי, כבר כשהכל התחיל, אחרי שכבר סגרו הסכמים עם כל הסייעות, אחרי שהכל רץ והכל בסדר, אחרי שגם המשרד החינוך אמר לכולם שאין שום שינוי וכל בסדר אפשר להתחיל לעבוד, בא משרד החינוך ואמר לא, חבר'ה אני חוזר בי, אין סייעת. יש פה איזושהי תחושה של עושים את כמה שרוצים, זה פחות או יותר התחושה פה, אבל זה יצא הכסף.
אוקיי, דברים ברורים, הרב ברוך הלפגות, תודה רבה לך.
בהצלחה לכולם.
ערב טוב, יועץ נלווה כאמור למוסדות הפטור. עכשיו אנחנו אל מסע הלווייתו של הגאון רבי יהודה הראל, זכר צדיק לברכה, שנים רבות מנהל ישיבת קול יעקב בירושלים, ומרבני הישיבה שנפטר בצהריים בבית החולים הדסה עין כרם, אחר שנדבק בנגיף הקורונה ומצבו יידרדר, הוא גם חתנו של מרן רבי ישראל אבו חצירה, בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, מה שלפני זמן קצר השתתף בהלווייתו והספיד האדמו"ר רבי דוד אבו חצירה מנהריה, והנה קטע מתוך ההספד הזה. ברשות מרנן ורבנן
רבי ישראל אבו חצירה, מרן ראש הישיבה כבוד קדושת האדמור רבינו ברוך אבו חצירה שליטה, מרנן ורבנן ורבותיי, כי אדם מביט בחלוננו בא בארמנותנו, איש מביט שבא דרך הפתח, כשדם זקן ושבע ימים תשוש וחלוש וזקן ואין לו כוח ואין לו יכולת, זה נקרא מביט שבא דרך הפתח. אבל יש מביט שבא דרך החלון, בא במפתיע, כי בעלה מביט בחלון, בא בארמנותינו, בא בארמונות הנפש, ולוקח את הנפש נקי וצדיק וקדוש וטהור. רבינו החתם סופר עליו השלום אומר, הצדיק נמשל לחלון, כמו שהחלון דרכו עובר את התפילה, מחווים פתיחלה, כך הצדיק מחבר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והוא החלון שדרכו עוברים התפילות. החידה עליו השלום אומר בשם רבינו סעדיה גאון, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו היא תמיד, אבל לפעמים היא נגלית ולפעמים היא נסתרת. הנה זה עומד אחר משגיח מלאחר, כאשר הקדוש ברוך הוא משגיח בעינה פקיחה, בעין הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו ואנחנו רואים אותו, בבחינת עיני השם אל צדיקים ואוזניו לשמעתם. הוא רואה אותנו בשתי העיניים, בחסד ובגבורה,
ואנחנו גם רואים אותו ורואים את הניסים והמופתים והכל גלוי. אבל יש פעמים שאין לנו זכות לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, וזה בביא צמצום גמור מבחינת מציץ מן החרקים. הוא רואה אותנו, הוא משגיח עלינו, ואין אנחנו יכולים לרגות ולהרגיש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מבחינת עשר פנים. כמו שראינו אצל משה רבינו עליו השלום בסיני, ויסתר משה את פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. לא יכל להסתכל פנים אל פנים מחמת עשר פנים. שכן כאשר ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, מלא וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אי אפשר בפנים אל פנים לראות את מעשה הקדוש ברוך הוא, רק אחר כך. רבותיי, עשר פנים אנחנו רואים במעשה שנעשה, בפעולה שנעשה, כאשר אנחנו מתבוננים ורואים את נשמתו הקדושה והטהורה, צדיק יסוד עולם, קדוש וטהור, החכם השלם, היה בבחינת חוכמת אדם תאיר פניו. רבינו הרשיח אומר על הפסוק, פרשת האזינו, ויאמר אסתיר הפני מהם, אראה מאחר איתם. נכון שאני מסתיר את פני מהם, אבל אני מציץ ורואה מאחר איתם. הצדיק הזה, עליו השלום, מה אומר ומה אדבר, מורה ורבותיי, היה כלול מכל מידה טובה. היה רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. אם זה בישיבה, כפי שמרן ראש הישיבה, העריך והרחיב את הדברים לאורך ולרוחב, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. רק עכשיו שישבנו פה שמענו דברים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. פינת התורה, היקף עצום של תורה, גאונות שעשו פוסקים ראשונים ואחרונים, אין דבר בעולם, בכל פעם שנפגשים איזה סוגיה, איזה עניין בתורה, לאורכה ורוחבה, לאורך, לעומק, לרוחב, בכל מכל כל. תורתו הייתה מהירה והייתה בהירה מעמקות. היה עילוי מכשהיה צעיר והלך והתעלה והתעלה. ביובל שנים שנמצא בישיבה הקדושה והתאורה הזו, שהיא מגדל אור שמפיצה אורה ותאורה ותהרה ויראת החסד. אחד הרבנים של המשפחה שלמד פה, שליטה, אמר לי, כמה תורה למדתי ממנו? לכמה יראת שמיים למדתי ממנו? כמובן הכל בהדרכתו של מרן, ראש הישיבה שליטה, שיעריך ימים ושנים, ויהיה בריא ושלם עד ביאת משיח צדקנו. שכל הברכות שברך אותו מור זקני ומור אבי, וכל אבותינו הקדושים יתקיימו בו במילואם.
כך דבריו של מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, לפני דקות אחדות, בהספד על הגאון רבי יהודה הראל, זכר צדיק לברכה, חתנו של הבבא סאלי, מנהל ישיבת קול יעקב, ואחד מרבני הישיבה, שבאמת בגיל יחסית צעיר, בן 73, בהסתלקותו, אחרי שגם הוא נדבק בנגיף הקורונה. אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הערב בתשע, הכינוס הגדול בעולם מגיע לכל חי. אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן במשדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי. רעיונות עם שלוחים מרחבי הגלובוס, כתבות, משפיעים ורב שיח מרתק על המיזם היחיד מסוגו בעולם, שלא מוותר על אף יהודי. כינוס השלוחים העולמי, הערב בתשע, רק כאן בכל חי ובשידור וידאו באתר כל חי. הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד, והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר. יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות.
החברה המרכזית למימוש זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
שומעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל, ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה על האטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-9031.
הרגע הזה שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים כל כך רגועים ואת מחייכת לעצמך, כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יבש, הם ישנים טוב יותר. Pampers Baby Dry, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ברור שדירת נופש.
מגורים? אין כמו הכנרת.
רק השקעה.
צימר ענק. אתם תחליטו מה לעשות עם הזכייה בדופלקס. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח. כוכבית 4574. כוכבית 4574.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לניו יורק, 770, בית הרבי מלובביץ', ושם מדי שנה בתקופה הזו מתקיים כינוס השלוחים הגדול של כל אלפי שליחי חב"ד ברחבי העולם, שמתכנסים לכינוס שנתי, נפגשים, שומעים דברי חיזוק, התעוררות, ומחליפים ככה הרבה מאוד דעות, תובנות ורעיונות האחד מן השני, ובעיקר מקבלים חמצן רוחני להמשך השליחות שלהם. הקורונה הופך את הכינוס הזה לכינוס אחר, קצת מוזר, ובואו ננסה לשמוע איך מנהלים כינוס כזה בימי הקורונה. ושניים איתנו על הקו, עקיבא קמיסר, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, שליח חב"ד באמסטרדם, 12 שנים אתה שם, והרב יוסף ליפקין, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
שליח חב"ד בכפר סבא, אתה גם כן הרבה מאוד שנים שם, אם לא טועה, מה, 20 ומשהו שנה?
31 שנה.
31 שנה. עכשיו, למה שניכם לא נשמעים שאתם נמצאים בניו יורק?
אני נמצא עכשיו, נכון שבאתגרים של הקורונה לא הגענו לניו יורק כמדי שנה, אני במשך 27 שנה נסעתי בכל הכינוסים, ועכשיו אתה רוצה את אותי מתוך התוועדות כאן של 18 שלוחים בכפר סבא שהתכנסנו יחד ולספוס בשידור ישיר מהממד המרכזי של הכינוס. אכן, כמו שהיטבת להגדיר, הכינוס הזה זה שאיבת חמצן, זה הטענה של מסברים, זה המקום שבו מקבלים כוחות לכל הפעילות ולכל האתגרים בכל השנה, ואין לזה תחליף. ואכן השנה אנחנו יודעים שבחב"ד הרב לימד אותנו שאין עניין שהוא שלילי ולא טוב, ולמקסימום מאתגר להפוך אותו. השנה, בגלל האילוצים של הקורונה, אם בכלל כל היהדות הסתגרו ולא היו בתי כנסת פתוחים ועוד הרבה דברים, אז שלוחים שאת כל התפקיד שלהם זה לכנס ולהקעיד ולהיות עם הקהילה, השתנה האופי של הפעילות שלנו, וגם הכינוס הזה השתנה לחלוטין. ובשעה זו, ברגע זה, אלפים אלפים נמצאים ומכונסים יחד.
אבל ההבדל ביניכם, הרב ליפקין, עם כל הכבוד, ויש הרבה מאוד כמובן כבוד לפעילות הרבה בכפר סבא, אבל הקהילה שלכם בכפר סבא גם בקורונה נשארת, נמצאת, אתם דואגים, מטפלים בכל מה שצריך, אבל באמסטרדם, כשאין תיירות ואין יהודים ואין ישראלים ויש רק את הקהילה המקומית, שם הקורונה עושה שינוי דרמטי יותר, נכון עקיבא?
בהחלט, בהחלט, אז דבר ראשון ערב טוב, וכמו שגם אמר הרב ליפקין, תקופת הקורונה, אתם ציינת את זה, אבל אני חייב להגיד שהפתיח שנתת לתוכנית אכן הייתה קולעת. כינוס השלוחים זה החמצן של כל שליח. זה להגיע לשם ופשוט הצוות הנפלא של המרכז לענייני חינוך, שפשוט מבצעים שם אירוע של סוף שבוע מטורף, שנותן לכולם חמצן, ופשוט כמו שאומרים, פשוט מפנקים את השלוחים. הכל ברמה גבוהה, הן בגשמיות והן ברוחניות. שאתה שואל אותי לגבי הקורונה פה באמסטרדם, אז בהחלט, אנחנו פה מפעילים שני בתי חב"ד. יש לנו בית חב"ד שעובד עם הקהילה הישראלית המקומית, שמונה כ-10,000 איש ויותר, שהם חיים פה כל הזמן והם נמצאים פה. הם גם בתקופת הקורונה כמובן שהם פה. ויש את הבית חב"ד של התיירים בעיר, שלפני שנה ברוך השם הבאנו זוג נוסף, משפחת פינקוביץ', שהם מפעילים שאת הבית חב"ד בעיר. ואכן כשהתחילה הקורונה ונאלצנו לסגור את המסעדה, והשבתות עם מאות האנשים הופסקו בן רגע, חשבנו לעצמנו מה הולך להיות עם בית חב"ד בעיר במרכז אמסטרדם. אבל מסתבר, וכמו שמדברים על זה הרבה בכינוס השנה, שאתם תולקטו אחד אחד. זאת אומרת שאנחנו עסוקים ביום יום, עם כל המטיילים, והבית חב"ד הרועשים והגועשים שמכירים את כל הנושא של הישראלים, אתה בטוח שזה מה שיש לך לעשות כרגע, ואתה אומר לצלך רגע, מה קורה עכשיו שיש קורונה, שאנחנו בעצם לא נמצאים במתכונת הרגילה.
ואז פתאום אתה מגלה שדווקא הקורונה מביאה אותך ליהודים אחרים, שבלי קורונה
ספק עם... לא להאמין, ברמה מטורפת. זאת אומרת, ראש השנה יום כיפור, אף פעם לא קיימנו מניין בבית חב"ד. שנה שעברה קיימנו משהו, חלק מהתפילות. השנה, ראש שנה ויום כיפור, היה תפילות עם 40 איש בבית חב"ד. זה דבר שלא חלמנו עליו. מקומיים שיצאו פשוט בכל תקופת הקורונה, גם למשל בפסח, חילקנו פה חבילות, ערכות פסח. אז זה היה חפיף בהתחלה, כולם עדיין היו בחשש הגדול, לידו מה קורה. מצאנו ישראלים שצצו מחורים בהולנד שבחיים לא שמענו עליהם. ומאז יש קשר. זאת אומרת
טוב, אז אני רק אומר משהו ככה, אני רק אומר משהו תמציתי כדי להכניס את המאזינים אל העניין ולהבין יותר מה הקורונה עושה כרגע. אז במקום ששניכם כל אחד יציג את זה במקומו, הרי יש מאות שליחי חב"ד, אם לא אלפים, בכל כדור הארץ, אז בכפר סבא או בנתניה או בירושלים זה יותר קל, אבל תחשבו על שליחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מקומות נידחים בגלובוס, ילדים שאין להם תלמוד תורה והם בנים של שליחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מדינות רק בשביל כמה יהודים שגרים שם או כמה יהודים שמבקרים שם, ובשבילהם באמת כינוס השלוחים זה הפעם בשנה שהם פוגשים עוד שומר מצוות, עוד מניין, כמו שאומרים, התפלל במניין פעם בשנה, ועכשיו שאין את הכינוס הזה, אני באמת מנסה להבין מה, איך כן, מה כן עושים, מה יש.
לחלוטין, לחלוטין. אז כמו שהטבת להגדיר, נראה לי שכמו שעשית הומוורק, עשית עבודת שטח מאוד מאוד טובה.
לא.
יש לי חבר שגר בסיביר, ויש לי חבר שגר בצפון קפריסין, ומדינות גם כאלה, בעצם מה שהם עשו, הם הורידו את השלטר. זאת אומרת, אנחנו פה גם בתקופת קורונה, בכל אופן באמסטרדם, לא היה פה סגר אף פעם. אוקיי? לא היה לנו פה שום תקופה מהסגר. תומכים עליך, תעשה את הדבר הנכון. במדינות עולם שלישי, פשוט הורידו את השלטר, תשארו הבית, אל תצאו. הם באמת נמצאים במצוקה. מגיע כינוס השלוחים, זה הזמן שבעצם הם נוסעים לניו יורק, ואתה יודע, מתבררים, עושים את הקניות של האוכל הקשר לתקופה הקרובה. יש אנשים שגם עושים דברים אולי כבר לחנוכה בטוח, אבל גם לפסח, ופתאום אין לך את הדבר הזה. אני חייב לציין שמערכת הכינוס השלוחים השנה העלתה תוכנית מדהימה, אונליין וירטואלי, והם הצליחו להעביר את ההרגשה שמרגישים בכינוס, אמנם אנחנו לא שמה, אבל בהחלט בתוכניות מדהימות, שאפשר לשבת בבית וקצת לנסות להתנתק, ואתה פשוט יכול להרגיש שמה. אותה אווירה, אותו וייב שיש לך בכינוס, כמובן שנפתחו כל מיני זומים מהצד של שיחות פרוזור, כן? אתה רגיל לצאת החוצה, אז גם את החברים שפוגשים אותה פרוזור, קצת לצד לפטפט, גם זה נפתח.
אוקיי, מילה אחת מהרב ליפקין, אוקיי, רק עוד מילה אחת מהרב ליפקין, ברשותך, עקיבא, כשאנחנו מדברים בכלל על תקופת הקורונה, יש יותר צמאון, יש יותר התעניינות ביהדות, בקיום מצוות, או שחלילה ההפך?
אכן, בהחלט, יש הרבה יותר ביקוש, ומגיעים לאנשים לתוך הסלון. אם פעם היינו צריכים להביא את הבן אדם לבית כנסת, היום אנחנו מביאים את הבית כנסת לבן אדם, ואת השיעור תורה לבן אדם הביתה, ונחשפים לאנשים. בעצם הוא הזכיר כאן, אמרת שאין כינוס השנה, השנה יש כינוס, זה ממש מדהים, באמת זה לא פשוט לעשות כינוס וירטואלי, כשבאוסטרליה, השליח באוסטרליה הולך לישון, כשהשליח באלסקה עוד לא קם בבוקר. אתמול בערב הייתה התוועדות של מלאב ומלכה, שהתחילה ביציאת השבת באוסטרליה, ונמשכה 16 שעות אחר כך ביציאת השבת בהוואי. וככה עוד מדינה ועוד מדינה עם צאת השבת מצטרפים להתוועדות, וההרגשה שלנצל את הכלים הטכנולוגיים ואת ההתכנסות ולהשתמש בכלים שיש עכשיו ובתוך המצב בכל זאת להתכנס ובכל זאת לשאוף פתוחות, אני בטוח שכל השלוחים שעמדו היום בשעת הצהריים וראו איך שמביאים את הפן, את בדיון הנפש בשם כל השלוחים על הציון הקדוש של הרבי, כולם התרגשו והרגישו את הפן.
אני כבר כמה שנים ככה מצטרף לכינוס הזה ביציע העיתונאים, וזה באמת, זה משהו שמי שלא נמצא וחווה ורואה אותו, אז גם לא מצליח להבין מה זה העוצמה של חב"ד, אבל בעיקר לא מצליח להבין מהי העוצמה של המושג שליח, שליח חב"ד. וכשנפגשים עם האנשים, מדברים בארבע עיניים, ואתה פתאום מבין, זה יהודי שלקח את אשתו ואת שני בניו, ונסע למדינת עולם שלישי, ובקושי יש שם טלפון, והוא עושה שם פעולות ויהדות, ופתאום מספר על עוד מישהו ועוד משפחה ועוד סבתא ועוד נכד, אתה לאט לאט מבין מה גודל מסירות הנפש בעניין הזה. בכלל, מפעל השלוחים הגדול של הרבי מלובביץ' זכותו תגן עלינו. אני מודה לשניכם, הרב יוסף ליפקין ועקיבא
תמיסר. תודה רבה, תודה, תודה, תודה רבה. לחיים, לחיים. תודה.
תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב, קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
אז אתמול זה היה ברור שהיה שיגור, שמענו את האזעקות, הרבה מאוד מתושבי המרכז שמעו את ההדף של הפיצוץ, היה גם איזה סרטון שאני לא יודע אם הוא קשור או לא, אבל איזושהי אש שהתלקחה בסמוך לאחד הכבישים באזור יבנה, ומשם מתחיל גל של שמועות, האם זה באמת היה ירי של חמאס, או שהיו ברקים ורעמים, או שבצהל מכחיש, או בודק, או ממשיך לבדוק, ועברה עם המה, ומה קורה קובי?
בוא ניתן את הפתרון לתעלומה הזו. אז קודם כל זה הירי של החמאס, לכל הדעות. אם חשבנו שזה ירי של הג'יהאד האיסלאמי, בתגובה לחיסולו בשבוע שעבר לפני שנה של באל עטה, אז לא, מדובר בבורות של החמאס לכל דבר עניין. אני יכול לספר למאזינים שלנו הערב הזה בפעם הראשונה, שלפני כשעה וחצי מסתיים דיון אצל הרמטכ"ל, ובו מוצגים כל מוצגות כל התמונות, מוצגים כל הנתונים, ירי מתוך בורות של החמאס. עד כאן העובדות בורות. דבר שני, היו שני שיגורים, אכן, 2-3 לפנות בוקר. החמאס, מאז השעה 4:30-5 לפנות בוקר, משגר כל הזמן בקשות, תבינו אותנו, סליחה, זו תקלה, לא התכוונו, זאת הייתה טעות, אלו כל המילים שמשגרות גם דרך המצרים, דרך הגאטרים וגורים נוספים. עכשיו לגבי טעות אפשר להבין שתי אפשרויות, או שזה באמת אכן סופת ברקים, מכיוון שמדובר בבורות פתוחים, שמכוונים כלפי ישראל כל העת, לכן גם הייתה התקיפה של צה"ל כלפי ארגוני החמאס, בשלושה רבדים. אז זה ברור שזה חמאס. עכשיו, אם זה קרה כתוצאה מברק שפוגע בבור, במים שהיו ליד המתקן הזה, והפעילו אוטומטית את השעון והוא שיגר את הטילים לעבר ישראל, ייתכן, ייתכן שגם מישהו ששורר לחמאס, מתוך החמאס עצמו, כלומר לא ארגון אחר, אלא מישהו שהתעצבן על אחד מהפקדים שלא נתן לו לצאת לחופשת שבת, כדוגמה. בכל מקרה מדובר בחמאס, בכל מדבר בצהל מדברים על זה בצורה חריפה, והעובדה שתקפו שלושה רבדים, כמו שאמרתי, גם באמצעות חיל האוויר, מטוסי קרב, גם מסוקי קרב וגם באמצעות טנקים, מלמד את העובדה עד כמה רואים את זה בחומרה במדינת ישראל.
מנסים לשמור על המשוואה שעל כל ירי יש תגובה. עד כל בי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, עכשיו לאיראן, ושם בכלל, ניו יורק טיימס מפרסם איזשהו סיפור מעניין, אפילו קצת מוזר ככה למי שקורא אותו, אבל על פי הפרסום הזה אנחנו חוזרים אחורה, מבצע משותף של ארצות הברית וישראל, חוסל בבירת איראן, בטהרן, מי שנקרא אבו מוחמד אל מסרי, שהוא מספר 2 בארגון אל-קאידה. הוא נורא כך על פי הדיווח הזה על ידי סוכנים ישראלים, יחד עם הבת שלו, שגם היא הייתה פעילת טרור. אבל סביב כל הסיפור הזה באמת הרבה מאוד שאלות, כי הרבה שנים הכחישו את פרטי הסיפור. ואיתנו על הקו בני סבתי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אז אתה חוקר ומומחה לרשתות חברתיות איראניות, כי אם קורה משהו באיראן, הוא קורה ברשתות. אם קצת רוצים לדעת לפחות 50% מהאמת, אז זה רק ברשתות. אתה כן, יכול נכון. למצוא סימני דרך אמיתיים לסיפור כזה?
קודם כל, באופן מאוד מעניין, אבל גם את זה אפשר להסביר, האיראנים עצמם לא מדברים על האירוע הזה, גם בערוצים הרשמיים וגם בערוצים הלא רשמיים, מכיוון שזה לא מעניין אותם כל כך. זה לא בראש מעייניהם.
זה לא איש איראני, זה לא חלק מהמנגנון האיראני, זה בכלל אל-קאידה, וגם, אתה יודע מה, הם גם, בוא נאמר, הם לא בחו באותו יום.
נכון, נכון. אני רוצה להסביר את זה באמת, את העניין הזה של לא בחו באותו יום, מאיפה זה נגזר.
כן.
איראן כבר עשרות שנים, ואגב גם במשטר הקודם, זה לא משנה מי שולט במשטרים הדיקטטוריים האלה, בסוף המשטרים האלה אוהבים לנצל כל שכיר חרב וכל גורם שמוכן לעבוד בשבילם בגלל אינטרס מסוים, הם יכולים לנצל אותו. זה יכול להיות פעם הקורדים בשנות ה-60 וכאלה נגד סדאם, זה יכול להיות היום אל-קאידה, שאגב פעם היו בשנות ה-90 האויבים של איראן, כמעט נלחמו באחד בשני בשנות ה-90, לפני 11 בספטמבר, איראן ואל-קאידה וטליבן כמעט נלחמו אחד מול השני, המנהיג בחוכמתו מנע את האירוע הזה, והיום בעקבות 11 בספטמבר וכל ההימלטות של אל-קאידה מאפגניסטן לכל מיני אזורים, חלקם הגיעו גם לאיראן, הבן של בן לאדן, חי באיראן במשך שנים רבות, מאז אותו 2001-2002, המשטר מפקח עליהם ולא מפקח עליהם. זה קצת כמו שיטת הדלתות המסתובבות של חמאס. הם קצת חופשיים, קצת לא חופשיים. כשנוח למשטר האיראני הוא מסגיר אותם, הוא...
הכל לפי האינטרסים, זה חיילים במשחק השחמט האיראני, והכל לפי האינטרסים, וכנראה שבאותו זמן, שאם הדיווח הזה נכון, של הניו יורק טיימס, באמת כך הראה אירוע, האינטרס של הסונים והשיעים, ובכל התהליך הפנימי בתוך איראן, אפשר את הפעולה הזו בצורה חלקה, וגם גיבה אחר כך את הסיפור כיסוי, שכאילו נהרג באותו יום איזה מהנדס, או בכלל איזשהו מישהו אחר, כדי להסיט את המדען, מדען לבנוני, סליחה, זה היה...
יכול מאוד מאוד להיות שאגב באמת נמאס להם באיזשהו שלב מהבחור הזה
שחררו אותו,
הפחיתו את הפיקוח, כן, והפחיתו את ההבטחה אם הייתה משהו כזה סביבו או משהו, ובכך בעצם
מילה אחת, בני, ככה ממש ב-60 שניות תן לנו בכותרות את מצב הצעירים באיראן ורוח ההפיכה שהייתה שם לפני חצי שנה, איפה היא היום?
אז קודם כל רק במשפט אחד לסיים את העניין עם הבחור הזה, לגבי השיתוף פעולה בין ישראל וארצות הברית, זה שתי מדינות שהן אחיות, יותר מזה אפילו, יכול מאוד להיות שקורה כזה שיתוף פעולה, אף אחד לא יכול לדעת אותו, אם הם עושים משהו בשביל ישראל או ישראל עושה משהו בשבילנו, זה, רמות השיתוף פעולה הן עמוקות מאוד, ולכן אפשר להתפלא ואפשר לא להתפלא על דבר כזה.
טוב.
מילה אחת על הפנים האיראני, באמת אנחנו נמצאים ממש היום, ביום השנה למחאות הדלק, כשהעלו את מחירי הדלק פי שניים, בדיוק לפני שנה, ואז ההמונים יצאו החוצה ומחו, לא רק על העניין הדלק, אלא הבטן הייתה מלאה מאוד, המשטר ירה בהם, חיסל 1,500 איש כנראה, האש חזר להיות מתחת לפני השטח, האיראנים בוערים מאוד, הרבה מאוד תסכול, הרבה מאוד בכי ונהי ברשתות, אבל בגלל שאין להם מנהיג, בגלל שאין להם אג'נדה, זה לא הולך לשום מקום. היום
וגם בגלל שמדיניות ההפחדה עובדת, בואו נודע נכון, לאמת, נכון, השלטון בדיוק. מצליח להפחיד, אנשים לא רוצים להסתבך עם היתולות, אנשים כן, נעצרים כן. ונעלמים, פשוט אין להם עקבות יותר.
מה שכתוב במגילת אסתר, ישנו עם אחד מפוזר ומפולג.
מפוזר ומפורד בין העמים.
בדיוק. היום זה מאוד מאוד רלוונטי לציבור האיראני. כל אחד מושך לכיוון אחר, העניין ההפחדה עובד מאוד מאוד טוב, ואפילו הקורונה משרתת את המשטר. אנשים מפחדים להתכנס כדי שלא, שמה לא יחלו. וזה מביא את השרידות האיראנית לרמות שלא פגשנו באמת אף פעם.
כן, טוב, בני סבטי שווה איתך ככה שיחה נפרדת בכלל כדי להבין יותר את מה שקורה שם ותודה לך בני, חוקר ומומחה לרשתות חברתיות באיראן, ערב טוב, נצא לפרסום.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב לראשונה ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית אירועי צמא תשפ"א בקרוב
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו, פיצויים על המשקל. הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים, יאללה גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק כיום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך 10 שנות ותק אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים עובדות, לא הבטחות התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות כוכבית 500 כוכבית 500 לא קיבלתם, לא שילמתם השירות אינו משפטי עכשיו יותר מתמיד הבריאות בנפשנו טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. בדיקות קורונה בלי צורך בהפנייה, תור טלפוני לרופאי מכבי ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
במימוש ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990 בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
סל? יש לכולם
קניתי חדש
מגה סל? יש באביס מחירת רכב מבצעים מטורפים ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה במחירים שלא יחזרו באביס מגה סל טויוטה קורולה 2017 מ-59,900 שקלים אביס מחירת רכב כוכבית 5326 כפוף לתנאי המבצע
בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית. המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ. חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף, תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד. כעת במחיר גמח, 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית. לשפץ חכם ובזול.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מגה
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר. מקימי.co.il
מקימי, סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הקשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי. יש לכם משכנתה בטפחות, יש לכם כסף מטפחות. עד 120 אלף שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לשיקול דעת הבנק. כאמור בבחינת מידע בלבד.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
טוב, לפני שנעבור לענייני עורכי דין ונושאים משפטיים, אז רגע לפני עוד נושא משפטי, ואיתו ככה גם נחתום הערב את ענייני הקורונה. אז על פי הדיווח, 68 דוחות חילקה המשטרה למוסדות חינוך שפתחו את המוסדות שלא כחוק. מדובר כמובן על מוסדות חרדיים. יחסית רק 68 דוחות, לא מדובר על יותר מזה, אבל סך כל הדוחות עומד על מעל 300 אלף שקלים, והדוחות הללו לא ישולמו. ולמה? בגלל שתקנות שהכנסת הייתה אמורה לאשר אותם רטרואקטיבית, עדיין לא אישרו. אז ביום שישי, צוות משפטנים שמדבר עם אנשי הוועדה בכנסת, אומרים, לא השארנו את התקנות ההם, ולכן גם הדוחות שניתנו לאותם מוסדות חינוך שפתחו שלא כחוק, אי אפשר לשלם אותם ולחייב אותם, והדוחות מתבטלים. ואלה שפתחו את המוסדות, עשו את זה בהוראותו של מרן הרב קנייבסקי. זהו, זה העובדות. עכשיו אנחנו עם רות קוליאן, שלום וערב טוב.
ערב, אני מקווה, הלוואי יכול להיות טוב.
טוב, את פעילה חברתית, אבל את גם בין היתר מובילה את המאבק של עורכי הדין, של הנבחנים, סליחה, לעריכת דין בעיקר, שנמצאים באמת בפני בעיה. אין לימודים סדירים, משלמים הרבה מאוד כסף על הלימודים, ושסוף סוף מגיעים למבחן, לא עוברים אותו. מה בעצם אתם דורשים? בואו ננסה ככה להביא את זה כבר למקום של הדרישות.
תראה, קודם כל יש את מתווה חבר הכנסת בוסו, וששותפים אליו גם חבר הכנסת מלכיאלי וחבר הכנסת יעקב אשר. יש, הייתה לנו צמיחה מקיר על קיר מכל סיעות הבית. חשוב לציין שעכשיו זה כבר השלושה שבועות ברצף שאנחנו מפגינים, וזה כאילו חוסר אונים מוחלט. זה להיאבק בתחנות צדק, אף אחד לא מקשיב לך, אף אחד לא שומע אותך, לך דבר לעצמך, משטרה פוגעת לנו בזכויות יסוד, לא מסכימים לנו להפגין, מצרים את צעדנו. זה ממש, זה מלחמה בתחנות צדק, ואנחנו קורבן. מה שהיה בבחינה זה היה סיכול ממוקד, זה היה קטל, במובן שאפילו שהבחינה הייתה חסרה, שלא תהיו לקויות. עורכי הדין העלו פתרון מוצע, החברה של לשכת עורכי הדין, והיו להם 12 טעויות. לשכת עורכי הדין עודתה רק ב-8. איזה מציאות זה? איזה מציאות זו ש-10% מהבחינה לא תקינה, על בחינה של הפרנסה של אנשים, 5 שנים מתנקזות לרגע הזה. וזה פשוט היה, זה היה סיכול ממוקד, זה היה קטל. ואני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל את תחושת חוסר העונים.
כן. אתם כבר תקופה ארוכה מפגינים מדי ערב, וכל פעם גם את ההפגנות שלכם מצהירים, כמו שאנחנו יודעים, והנחיות והוראות אחרות. חוץ מהמתווה הזה של חבר הכנסת בוסו, יש עוד איזושהי תקווה שהסגה הזה תסתיים בטוב?
תראה, אני, אתה יודע, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, וזו התקווה היחידה שלנו, קדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עם התקווה הזאת, בעזרת השם, אנחנו ננצח. אבל חשוב לי, אני רוצה קודם כל לנצל את הבמה הזאת. אם חבר הכנסת דודי אמסלם שומע אותי, השר דודי אמסלם, אם השר ניסן קורן, או אחד העוזרים שלו אפילו שומע אותי, יש פה חיים של אנשים שנמצאים עכשיו על השולחן שלכם לקבל את ההחלטות. אנחנו בזמן קורונה, וזה לא דבר שאפשר להקל בזה ראש, אתם יודעים שיש עוולות, ואני רוצה עוד משהו מאוד מאוד חשוב, כדי לסבר את האוזן, כדי שכולם יבינו למה אנחנו בכלל מפגינים 3 שבועות. יש את הוועדה לבחירת שופטים, שחברים בה 9 חברים. ללשכת עורכי הדין יש שם 2 מושבים. ניסן קורן, הדבר לא מעניין אותו באמת 1,000 מתמחים או המשפחות שלהם. מה שמעניין אותו זה למנות שופטים שירשיעו את ביבי בערעור, להעמיד שופטים בבית המשפט העליון, שביבי יפוס אותם בערעור.
טוב. גם הנקודה הזו ברורה, וזה קצת ככה לוקח אותנו למקומות אחרים, אבל המאבק הזה בהחלט צודק ובמקומו, ונקווה גם שתצליחו במאבק. רות קוליאן, תודה רבה לך, סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט ולאורי כהן הטכנאי. ערב טוב לכם, מאזינים, ושבוע טוב.